בולבול, תגיד לי למה. כתבתו של לירוי שופן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כשכלי התקשורת סיקרו את קולקציית הגברים של המעצב ריק אבנס לקיץ 2015, הם הוסיפו אזהרה לא שכיחה בהקשר הזה. לא מתאים לצפייה בזמן עבודה, NSFW. כמעט מיותר לציין שהאפקט שהושג היה הפוך לחלוטין. אבנס אמנם רחוק מלהיות אנונימי ונחשב בעיני רבים לאחד המעצבים הבולטים והפוריים של תחילת המאה ה-21, אבל הקולקציה הזאת הזניקה אותו גם אל אתרי חדשות שעוסקים בקביעות בממשלות, משברים פוליטיים והשוואת מחירים של גבינות. ולא בכדי. הקולקציה אמנם הציעה את התמהיל המוכר של המעצב, שילוב בין פיסות של בגדי ספורט, קריצה למערכות לבוש שבטיות, והעדפה ניכרת לשחור ולצבעוניות גותית ומונוכרומטית. אבל היה בה שינוי אחד קטן. בחלק מהטוניקות הארוכות נפערו חורים ושסעים באזור החלציים שאפשרו הצצה לעברי המין החשופים של הדוגמנים. או, כמו שאירה בזמנו קולגה שלי, ספק ברתיעה, ספק בהתלהבות ניכרת, זה ממש זין לפנים. כשנשאל מעמד מאחורי המחשופים שאפשרו לקהל להכריע מי מהצועדים על המסלול נימול ומי לא, ענה אבנס בנינוחות אופיינית, נראה לי שהגיע הזמן. מכוון כנראה לכך שהגיע הזמן לאפשר לגברים לתפוס מקום ראוי במשחק האופנתי ולהיראות במלוא עונם. אולי מבשר, אולי סיסמולוג, אבנס פתח נקב בסכר, ואחריו אכן התחיל צונמי של החצנת המיניות וההופעה הגברית. בית אופנה אחרי בית אופנה, מותג אחרי מותג, החלו להציג עיצובים שכל מטרתם לחגוג יופי גברי ואירוטיקה זכרית, ולמקד בהם את המבט, שלא לומר למשוך תשומת לב מרבית. מערכות לבוש אקסטרווגנטיות עלו על המסלולים בזו אחר זו, משמשות כטוש זוהר שמבליט ומחצין את נוכחות הטסטוסטרון. בית האופנה גוצ'י למשל, כלל באחת הקולקציות האחרונות שלו קוד פיס, כיסוי מעוצב לאיבר המין הגברי שהמקור שלו במאה ה-16, מכוסה בקריסטלים נוצצים ונלבש בהתרסה מעל המכנסיים. ישיר יותר היה המעצב J.W. אנדרסון, שאחד הלעיתים שלו מהשנים האחרונות הוא מחזיקה מפתחות בצורת זין זקור. מנגד, בין העיצובים הוויראליים ביותר של המותג הנוסק Y Project, לחורף הבא היו מערכות לבוש שהודפס עליהן צילום רנטגן של גוף עירום, שחדי עין זיהו בו פין מוארך ונינוח. ואילו המותג ERL שלאחרונה הציג קולקציית קפסולה עם בית האופנה קריסטיאן דיור, כלל בקולקציית החורף 2020 זוג ג'וקסטראפ, תחתונים אדוקים המותירים את הישבן חשוף לגמרי, שהחלו את דרכם כמגיני ביצים לספורטאים והפכו במשך המאה ה-20 לפריט ספורט או פטיש. הוא תמחר את הפריט הזערורי בכ$30,000, ובכלל, לא סתם הקדיש ווג בתחילת החודש מאמר שלם לאופן שבו חדרו הג'וקסטראפ אל קולקציות המעצבים. מותגי אופנת רחוב כמו VTM-NTS, מעצבי קצה כמו לודוויק דה סן סרנן ואפילו מותגי ספורט שמרניים יחסית כמו צ'מפיון, כולם חשפו השנה את הגרסאות שלהם לפריט שנראה כאילו במיוחד בשבילו נוסח הפתגם מכסה טפח, חושף טפחיים. בשנים האחרונות אנחנו רואים על מסלולי התצוגות ביגוד שמטרתו לחשוף את הצורה הגברית, בין היתר באמצעות שימוש במחשופים מסוגים שונים או בוודים שקופים. אנחנו גם מוצפים בתמונות וחומרים חזותיים של גברים מורטלים למחצה, מאשר ג'יי מקולי בוסטד, מרצה וחוקר בלונדון קולג' אוף פאשן, המתמחה באופנת גברים, ומי שכתב ספר בשם Menswear Revolution. אבל הזין או הישבן החשוף אינם צועדים לבדם, והניסיון הזה להפנות את תשומת הלב למיניות הגברית הוא רק חלק מתופעה רחבה. אופנת הגברים בכללה מגיעה עתה לשיאה. אם במשך שנים מלך בכיפה ההיפסטר, מודל גבריות עם זקן וחולצות פלנל, שפרט על פוליטיקת המגדר הקלאסית ושיחק את התפקיד ההיסטורי השמור לגברים, הרי בשנתיים האחרונות האופנה הגברית מפנה לו עורף ונהפכת להפגנה של יכולת, און וסגנון. מחריזה ואבנים נוצצות דרך חליפות גרנדיוזיות המוחזקות בקריות כתפיים, ועד פריטים עשויים הריגי רשת ותחרה הפוזלים לעבר סגנונות לבוש הנחשבים נשיים. כל אלה מופיעים כעת בקולקציות בולטות של דריס ון נוטן, סן לורן או דולצ'ה וגבנה למשל, שפתחו את התצוגה לקיץ 2023 דווקא בדוגמן לבוש בגופייה קטנה ותחתונים. וגם במלתחות של גיבורי תרבות עכשוויים, כמו נהג מרוצה פורמולה 1, לואיס המילטון. במילים אחרות, תחילת העשור השלישי של המאה ה-21 הביאה איתה רנסנס גברי מסוג חדש. הנכחה של גבריות במרחב, ובתוכה התענגות על מיניות גברית באופן בולט ושונה מבעבר. כל ההתפתחויות האלה מאירות מחדש תסביך ישן, התסביך הגברי הגדול. מצד אחד, גברים התלבשו תמיד, ולבגדים היה בעולם הגברי תפקיד משמעותי. כפרפרזה על תיאוריות של הבניה חברתית, אפשר לומר שגבר נעשה לגבר רק שהוא מתלבש כגבר, ולכן אי אפשר לנתק התלבשות מגבריות. וכפי שחוקרי אופנה רבים מוכיחים, היו תקופות שבהן התלבשות גברית גם רשמה שיאים. למשל, בבורגונדי של המאה ה-15, או מאוחר יותר, באנגליה האליזביטנית. מצד שני, הקשר הזה שבין התלבשות לגבריות הוא טעון ולא מובן מאליו. לאורך ההיסטוריה ובמיוחד עם המודרנה, נקרא רתיעה חברתית מהעיסוק של גברים באופנה. ואלו בהם שגילו עניין חריג בהתייפיפות ובאופנה, ובמיוחד בזו המדגישה מיניות, הוקעו. הם ספגו לעג, ביקורת ולעיתים גם אלימות. כך למשל, המקרוניס של המאה ה-18, מענתה תרבות של גברים מטופחים לבושים בחליפות מצועצעות, נתפסו כבעלי גבריות פגומה. הם הוצגו בקריקטורות כנשיים, ולא במטרה להחמיא להם. גם לובשי חליפות הזאת בארצות הברית, בזמן מלחמת העולם השנייה, לא התקבלו בעין יפה. חליפות הזאת היו יקרות מאוד, עצומות ממדים ומנקרות עיניים, ונלבשו בעיקר על ידי מיעוטים מקסיקאים ואפרו-אמריקאים. ולא רק שלבישתה נתפסה כחורגת מהאופן המאופק שבו גברים, שלא לומר גברים לבנים, אמורים להתלבש, וכניסיון של מיעוטים להתלבש מעל המעמד שלהם. בתרבות המקשרת בין גבריות לפטריוטיות, היא גם נחשבה לחוצפה טהורה, ולמעשה פגום מבחינה מוסרית ומגדרית. והרי התפקיד הגברי הוא להילחם, ולא להתגנדר בחליפה בזבזנית וצעקנית בעצם ימי הצנע. התוצאה הייתה פרעות חליפות הזאת. ב-1943, כינוי המתאר שורה של מפגשים אלימים בין חיילים אמריקאים ללובשי חליפות הזאת, שבמסגרתם הופשטו אלה האחרונים מחליפותיהם. אם מסתכלים על תרבויות הצעירים והתת-תרבויות המגוונות שהתגבשו במחצית השנייה של המאה ה-20, או אם נפליג אפילו רחוק יותר בזמן, ונשים לב להקפדה היתרה על הביגוד הגברי במאה ה-19, הרי ברור מאוד שבמשך תקופה ארוכה, גברים רבים הביעו התעניינות רבה במה שהם לובשים, אומר בוסטד. אך יש נטייה להסתייג מלתאר את ההתעניינות הזאת כהשתתפות באופנה, לדעתי בגלל האסוציאציות שיש למילה אופנה, עם נשיות, קלות דעת ושינוי אסתטי מהיר. היסטורית ובמידה רבה גם היום, הגבריות ההגמונית הוגדרה באמצעות דחייה של כל דבר שמקודד כנשי, ומנגד על ידי חיבור למאפיינים שנחשבים גבריים. ביגוד לא שגרתי או מוחצן שמתגרה בתפיסות הדומיננטיות של גבריות, או מדגיש שגבריות היא בסופו של דבר פרפורמטיבית, קשורה אל הבנייה חברתית, מהווה סכנה פוטנציאלית. כי הוא מפנה את תשומת הלב לכך שהסדר המגדרי הקיים הוא שברירי. בגדים או אמצעים אחרים שמושכים את תשומת הלב לגוף הגברי הם משמעותיים במיוחד בקונטקסט הזה, משום שהם מערערים את חוסר האיזון הכוחני הגלום במשטרים הטרונורמטיביים שקובעים כיצד אמורים להיראות. בספרו Menswear Revolution כותב בוסטד שגם הגבר החדש של שנות ה-60 וה-70, תקופה שחפפה את הגל השני של הפמיניזם, והצמיחה אייקונים מיופיפים כמו הרולינג סטונס ואלטון ג'ון, התקבל ברתיעה. גברים שביקשו לנצל את הקריאה לשוויון מגדרי ולשנות את התפקידים המגדריים שהוקצו להם, הוא כותב, נתקלו פעמים רבות בביקורת, חלקה דווקא מצד פמיניסטיות, שראו בהם זאבים שעוטים אור של כבשה, במטרה להמשיך ולשמור על מעמדם החברתי והפוליטי. ייתכן ששורשי התסביך הגברי הזה מצויים כבר בתקופה הקלאסית ביוון העתיקה, ובגלגוליה ברומא, ומעבר לה. התקופה הזאת, שנחשבת לערס התרבות המערבית, הציעה שלל מודלים ואמות מידה, מהשאלה כיצד ראוי לכתוב היסטוריה או פילוסופיה, ועד גיבוש של צורות אומנות ומושגים הקשורים ביפה, בנכון ובמוסרי. היא גם הציגה, בין השאר, מודל מסוים של גבריות. פסלים וציורים תיעדו את הגוף הגברי האולטימטיבי, פעמים רבות מכוסה, בפריט לבוש זערורי או עירום לגמרי. אבל מה שעלול להיראות במבט ראשון כניסיון לגרות את הצופה, מתגלה כדבר אחר לגמרי. כפי שמציין היסטוריון האומנות הקלאסית סאטי שפדיאר, עבור היוונים והרומאים, להפשיט את הגוף הגברי לא היה רק עניין של מיניות או אירוטיקה. אם כבר, זה היה מעשה מוסרי המעיד על אותנטיות. בגוף העירום יש אמת, בניגוד לקליפה, שהיא השקר. מאז ועד היום התרבות המערבית עסוקה בצורה אובססיבית בניסיון להמעיט בחשיבות של קריחת הספר. ובעולם פטריארכלי הדבר תקף במיוחד לגברים. באופן מסורתי, הגברים אמונים על הדברים החשובים במרכאות בחיים, מפוליטיקה ועד כלכלה, ולכן מצופה מהם לדחות את מה שמקודה תרבותית כשטחי. מהזווית הזאת אפשר להבין גם מדוע חלק גדול מהייצוגים של ישו, הדמות הנוצרית הגדולה ביותר, מתעדים אותו כמעט עירום לחלוטין. מלבד הדגשת הקורבנות שלו, הוא נתפס בגופו החשוף כענב, צנוע ואמיתי יותר. האם התסביך הזה אכן עומד להיפטר? הנחשול הגואה של הנחחת הגבריות על שלל גווניה וצורותיה במרחב הציבורי, אכן מעיד על שינוי עמוק באופן שבו גברים מתייחסים לאופנה, והאופנה מתייחסת אליהם. עוד הוכחה מובהקת לכך ניתנה בתחילת השבוע, שמיוצ'ה פראדה, מעצבת שרגישה מאוד לרוח הזמן, הציגה את קולקציית הגברים שלה לקיץ 2023. זו באה לחקור ולהראות את הממדים השונים של הגבר, ונתנה מרחב גדול גם לצורות של מיניות מורכבת ואלטרנטיבית, למשל במכנסוני אור קצרצרים, שנלקחו מאוצר המילים של תרבות הקינק. בוסטד מזכיר כי הרנסנס הזה ביחס של גברים להתלבשות, והפריחה שמתרחשת באופנת גברים, לא יכול לקרות ללא התמורות והתזוזות מאמצע המאה ה-20. בהרבה מובנים, מה שאנחנו עדים לו היום בחגיגה הנוכחית של אופנת גברים, הוא הפסגה של כמה עשורים של שינוי. ניתן בהחלט לחשוב על הדרכים שבהן התת-תרבויות של שנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת משכו תשומת לב אל הגוף הגברי, או על הפרסום הפרובוקטיבי של שנות ה-80, הוא אומר. הוא מעלה בתודעה את פרסומות התחתונים של קלווין קליין, למשל. ובכל זאת, יש הבדל. מה שמייחד את הרנסנס העכשווי הוא ההיקף וההתקבלות של אופנת גברים מוחצנת ונועזת, שנועדה לעורר את ההורמונים בכל מחיר. הניסיון שלא להקטין את החשיבות של אופנה בסדר היום הציבורי. כלומר, מה שהחל להשתנות בתקופה האחרונה הוא שאלת הלגיטימציה. עד כמה לגיטימי לגברים להודות שאופנה מעסיקה אותם, ויותר מכך, עד כמה לגיטימי לגברים לדון בכך שמחפשים מכנסיים שיבליטו את הישבן, ז'קטים עם קריות כתפיים שידגישו את האון, או תחתונים שיגדילו את איבר המין. וכך, מה שהיה בעבר מנת חלקם של גייז, או של כל קבוצת מיעוט אחרת, מקבל כיום אישור גורף ונהנה מפופולריות. כדי להיווכח בזה, מספיק להפנות את המבט אל ידוענים, שחלקם צמחו דווקא מעולמות הריאליטי והתרבות הפופולרית, כמו משין גן קלי והרי סטיילס, המוכרים בזכות הלק שעל ציפורניהם וההופעות הקוויריות שלהם, למרות שאינם מזדהים בהכרח ככאלה. או אפילו כמו בן אל תבורי, עם השיער הצבוע, הפן והקוביות בבטן. העיצובים והייצוגים העכשוויים שונים מקודמיהם, מסכים בוסטד. הצעות אופנה אבנגרדיות וייצוגים של אופנת גברים בוטים ונשכניים מתפתחים כעת מעבר לשוליים ולתוך הזרם המרכזי. הוכחה אחרת לכך שהאירוטיזציה של הגוף הגברי, ההתענגות על הפלוס ועל הטיפוח והמראה הגברי, באות לידי ביטוי גם באפיקי תרבות אחרים ומוסדים. השנה נפתחה במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, מהמוזיאונים החשובים בבירה הבריטית, תערוכת האופנה Fashioning Masculinities. כפי ששמה מרמז, התערוכה מבקשת לשים לב לא רק לכך שיש כמה וכמה סוגים של גבריות במקביל, כלומר שאין דבר כזה גבריות אחת, אלא גם לכך שלאופנה יש תפקיד מכריע בביטוי ובהגדרה שלהם. ככזו היא כוללת מערכות לבוש היסטוריות ועכשוויות, חלקן דרמטיות מאוד, ויצירות אמנות המתעדות אופנה גברית, אבל גם קושרת, בנוכחות ציבורית להתארטלות. חלקה הראשון מכונה Undress, הוא מנסה להבין כיצד התגבש אידיאל היופי הגברי, ומהו התפקיד של הלבשה תחתונה בגיבושו. מעבר לאוקיינוס, במוזיאון LACMA בלוס אנג'לס, הוצגה ב-2016, שנה אחרי האיברים החשופים של ריק אבנס, התערוכה Raining Man, שנחשבה אז לתערוכת אופנת הגברים הגדולה בעולם. מטרתה הייתה לא רק להראות כיצד לבוש גברי התעצב ב-300 השנים האחרונות, אלא גם להכיר בעובדה המושתקת, שגם גברים, כמו נשים, משתמשים בבגדים כדי לעצב ולהחצין בצורה אירוטית את גופם. שלא במקרה המגזין וימן כינה אותה פורצת דרך. גם תוכניות טלוויזיה פופולריות מהזמן האחרון, כמו אופוריה וחינוך מיני, כוללות חקירה בלתי פוסקת של עירום גברי מפורש, ועיסוק אובססיבי בממדים השונים של מיניות גברית ושל הופעה גברית. בוסטד אף מצביע על הדמויות הגבריות בתוכניות ריאליטי, כמו אי האהבה, על קטעי הריקוד המאפיינים להקות בנים קוריאניות פופולריות, שהם שימוש פאר אקסלנס בגוף, ואפילו על פרקטיקה יומיומית כמו סלפי, שבסופו של דבר ממסגרת ומשכפלת את הנראות של היופי הגברי במרחב הציבורי. בעיניו, כל אלה מאתגרים ומפרקים וגם בוראים מחדש את מושגי הגבריות, והופכים אותה למגוונת ורב-ממדית. ובעיקר, הם משמעותיים הרבה יותר מבחינת הנפח שהם תופסים בחיינו. על הרקע הזה, קשה להבין אחרת את האופן שבו מציג את עצמו ומתנהל אדם לוין, סולן להקת מרון 5, שהפך את ההופעה והסגנון הסקסי שלו לאחד הכלים החשובים בארסנל הקריזמטיות שלו. מדוע הרנסנס הזה מתרחש דווקא עכשיו? אילו תנאים מאפשרים אותו? על פניו, אי אפשר לנתק אותו מהדיון הער במגדר שהפך למאפיין הבולט ביותר של התרבות במאה ה-21. הוא קשור לדיונים הקולניים בשאלת אופיו של המגדר, שהגיעו לקדמת הבמה בשנים האחרונות, אומר בוסטד. יש תחושה ששוויון גדול יותר במאה ה-21 מצריך רפורמה לא רק בגישות לנשיות ובסימנים של הנשיות, אלא גם בפתיחות כלפי צורות שונות של גבריות. ומי מגלמת במה טובה יותר לדיונים האלה מהאופנה? כי הרי לא רק שהיא מערבת תמיד את הגוף, ולא רק שהיא מאלצת להתמודד עם השאלה כיצד נראה גבר ואיך הוא מעצב את עצמו, אלא שכל ההיגיון שלה נעוץ בכך שהיא מעשה פומבי. אופנה אינה שווה דבר אם לא רואים אותה. העיסוק בהתלבשות וההצגה הפומבית של העצמי הם אם כך אמצעי ראשון במעלה לשינוי יחסים חברתיים. וההתרסה וקריאת התיגר, הנפנוף בפין וההתלהבות מהישבן, משיכת תשומת הלב הילדותית על ידי התלבשות על הקצה. כל אלה נעשים כאשר גברים מטילים ספק באיך שהם אמורים לתפקד כשפוליטיקת המגדר זזה. הדחף לקבוע סטנדרטים גבריים חדשים כעת מתחיל עם הגוף עצמו, שלא לומר עם מה שיש בין הרגליים. בהקשר הזה, מפתה לחשוב שהתופעה הנוכחית היא תגובת נגד למיטו, שהיא ניסיון להחזיר את הכבוד שעבד ולהאיר את המיניות שסורסה, או לכל הפחות להוכיח שמיניות גברית לא חייבת להיות דורסנית וכוחנית, שהיא יכולה ומגיעה לה להיות נוכחת ועזה, ושזה לא בא על חשבון אף אחד או אף אחת. ובכן, ייתכן שמיטו מתדלקת מעט את המגמה, אבל כדאי לזכור שני דברים. האחד, ששורשי הרנסנס הזה החלו עוד לפני מיטו. השני, שעל אף חיבתה של האנושות למציאת סיבות ותוצאות ישירות לתופעות, האנושות אינה באמת פועלת כך, ושום גבר אינו עומד מול המראה ובוחר בחולצת רשת או תחתונים זהירים כדי להחזיר מלחמה. אם כבר, וזה ההסבר המרכזי, האחראית למגמה היא הנוכחות הגוברת של הרשת החברתית בחיינו. בין שזו אינסטגרם או פייסבוק או כל אפליקציה אחרת, יש לרשת החברתית שני מאפיינים עיקריים. הראשון, בניגוד לטלוויזיה או לרדיו, היא מבוססת על תוכן שהמשתמשים יוצרים בעצמם. השני, היא מבוססת על קהילות בינלאומיות של אנשים בעלי תחומי עניין דומים. למעשה, עידן הרשת החברתית הוא הפעם הראשונה שבה יכולים משתמשים עצמאים להשתתף באופן שוטף בקהילות שחוצות גבולות גיאוגרפיים. ובעשור האחרון, גברים שמתעניינים באופנה, ומתעניינים באופנה שחורגת מהמקובל בסביבה הקרובה אליהם, מגלים שהם לא לבד. שיש עוד אנשים כמותם עם השקפות דומות, גישה דומה וטעמים דומים, שאוהבים בגדי מעצבים, גופיות רשת או סניקרס בצבעים נאונים הנמכרות במאות דולרים, בין שהם נמצאים בתל אביב, ניו יורק או שנגחאי. ויש הרבה מאוד מהם. הרשת החברתית על הנראות העצומה שהיא מאפשרת, יוצרת מרחב חדש, שבו גברים שמעוניינים לחגוג את האופנה שלהם ואת המיניות המגוונת שלהם, יכולים לעשות זאת. כי האמת היא שעד היום האופנה הדירה גברים. עכשיו הם מבקשים לנכס בחזרה את מה שנלקח מהם. בולבול, תגיד לי למה. כתבתו של לירוי שופן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.